בוא נקרא את פסקה ה', בעזרת השם, אנחנו מבקשים את מחילת הציבור פה וגם בבית. כבר הרבה זמן לא נפגשנו, כמדומני אנחנו בפסקה ה' באורות ישראל, בעמוד קוף למתת פסקה ה'. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. עוד מעט נסביר. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. בוא נסביר, הפסקאות פה, אני לא ליבהל, כן, השפה של הרב קוק בספר אורות, שפה יותר גבוהה מאשר בספרים אחרים. הגדלנו ואמרנו שכל הספרים נקראים אורות, וספר אורות נקרא קודש, כל הספרים נקראים קודש. והרב קוק היה אומר, ספר אורות זה קודש קודשים. למה? הספרים האחרים של הרב קוק הם בדרך כלל מדברים סביב האדם הפרטי, כן? אורות הקודש, על הנפש של הבן אדם, בעל המוסר וכולי. ואורות זה ספר כללי. שבר, על ארץ ישראל, על עם ישראל, על מהותה של כנסת ישראל. ולכן הוא היה רואה בספר אורות קודש קודשים, כן? כי ככל שדבר הוא יותר כללי, הוא יותר קדוש ויותר גבוה. מי שיש לו קצת הרגש, לכל אחד מאיתנו ברוך השם, מתי שאנחנו נמצאים בדבר כללי, אז אנחנו גם מרגישים את הקדושה של הקדוש ברוך הוא. בסדר, אם בן אדם לא התחספס ולא מתפקד באיזשהו סוג של ציניות כזאת, אז הוא יכול להבין מה זה צבא קדוש, נכון? לא יודע, יצא לכם להיות בהשבעה בזמן האחרון, משהו כזה, אני בהשבעות, אני בוכה. מתרגש. שומע את התקווה, רואה חיילים בכותל המערבי, זה דבר מרגש מאוד. למה? מה זה הדבר הזה? מה ההתרגשות? מה קרה? כמה חיילים? מה הסיפור? או, סוף סוף אחד שדואג לי. תהיה בריא. אני בטוח שכולכם רציתם, אבל לא זכיתם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסדר? טוב. אז התחלתי להגיד, שמתי שיש לי דבר שהוא, ככל שדבר יותר כללי, הוא גם יותר קדוש. ככל שדבר יותר כללי, יש בו גם פחות חסרונות. ספר אורות, עמוד קוף למתת. בסדר? חכם קלמן, יש לך פה ספר, בוא שב פה לידינו, ברוך הבא. ולכן גם אפשר להגיד, צבא קדוש, או עם קדוש, או ארץ קדושה, למה? כי אם אני מביט על דבר מסוים, באופן ספציפי, אתה מגיד, טוב, איך אתה יכול להגיד שהבן אדם הזה הוא קדוש, הרי הוא עושה עבירות. או אתה, זה כמו שיש לנו מניין, נכון? בן אדם שמתפעל במניין, לא בודקים בציציותיו באופן פרטי מה קורה איתו בצדיקומטר. כיוון שהוא מתקלל בציבור. אז ככל שדבר הוא יותר כללי, הוא בעצם יותר קדוש. ועוד יותר מזה, הרב קוק כותב במקום אחר, הוא אומר, שאם אני נדבק בצדיק פרטי, כן, להבדיל מהתפיסה החסידית, שבן אדם יהיה לו צדיק והוא ידבק בו, אם אני נדבק בן אדם פרטי, צדיק, לא משנה כמה צדיק הוא יהיה, אני גם נדבק בחסרונות שלו. אומר הקוק, מי הוא הצדיק האמיתי? כנסת ישראל. כלל ישראל זה הצדיק האמיתי, שאין בו חסרונות, ברור? כן, נכון, אתה צודק, נכון, יש לנו... כן, אבל אנחנו יודעים שכתוב בחז"ל שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נכון. אתה אומר, זה כאילו בדקויות, הוא הפך שתי דפים בטעות בגמרא, כאילו כל מיני דברים כאלה, זה החטאים שלהם. אבל לחילופין, אומרים שצדיקים גמורים, הם מתגלגלים בדגים. למה? שאלת את עצמך פעם, חכם בעל האוזניים, מה זה הצ'קפוצ'ון הזה? אתה נראה כמו איזה ספינקס. בקיצור, לא, בסדר, זה יכול להישאר עם זה, אם זה מוצא חן בעיניך. בכל מקרה, אומרים שהרבה פעמים התיקונים הם בבהמות. כלומר, אם יש בהמה שמוקרבת על המזבח, זה סימן שהיא באה לכדי תיקונה בזה שהיא מוקרבת במזבח, במקדש. אבל דגים לא מוקרבים. אז מה הסיפור שלהם? אומרים שאנחנו מעלים את נשמות הצדיקים בשעה שאנחנו אוכלים דגים בשבת. כל האוכל דג ביום דג, ניצל מדג. דג זה דג, דג זה דיני גיהנום, ודג זה יום השביעי. בסדר? כל האוכל דג, שיט, כן? שיט, נכון?
פיש.
כל האוכל... שם יעזור, שם יעזור, רבותיי. שהצופים בבית לא חשבו שאני יודע אנגלית, אני שולט. יצא לי מרוב המילים שאני יודע. בכל מקרה, כל האוכל דג ביום דג ניצל מדג, בסדר? כל האוכל דג ביום השביעי. עכשיו, למה אני... כי כמו שכתוב על שהדגים, מתי שהיה המבול, לא רק שהם לא הושמדו, אלא מרחב המחיה שלהם גדל. נכון? ועל זה נאמר בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ותלמידי חכמים נקראים נוני ימה, דגי הים. ולא שלטה בעינה, לא שלטת בהם עין הרע, כיוון שמתחת, על מדית קסיה, בקיצור, דברים גבוהים ועצומים, בהזדמנות בשיעור זוהר לנוער, אנחנו נעביר את המסר הזה. בסדר? טוב, אז זה לשאלתך, זה נכון שיש צדיקים, אבל אם בן אדם אומר, בוודאי, בוא נגיד ככה, אפשר לדבר גם בוודאי בצדיקי יסוד עולם, אבל אם בן אדם אומר, אני עכשיו רוצה לעשות איזה, להתקדם, ואני, מה שנקרא, ללכת על בטוח, בסדר? אם הוא נדבק בכנסת ישראל, בהכרח הוא יהיה בן אדם טוב וחיובי, ולא ידבק בחסרונות שישנה עלילות שתקרה אם אני נדבק בבן אדם פרטי. בסדר? טוב, יאללה. אז אנחנו כנראה בפסקה ה', כך הגיעה המסקנה, אנו, כלומר, כנסת ישראל, בעזרת השם היום אנחנו כבר נסמן לעצמנו, שנזכור בפעם הבאה. אנו, כלומר, כנסת ישראל, רואים אותי חברים? רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. כלומר, אנחנו רוצים לחיות על פי המגמה. לאן העולם הזה הולך? לחיות בצורה נכונה. לחיות על פי המגמה. היינו בפסקה, אתה זוכר אולי? יפה? מצוין, הנה, אתה רואה, וואלה. רוח הקודש. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, כן, מה התמצית כאילו של כל זה, מה ההתרכזות, מה התרכיז, מה הדבר הכי מרכזי, המגמה המוסרית הכללית, כלומר אנחנו רוצים שהעולם יהיה יותר מוסרי ויהיה יותר טוב, וזה מה גם שנותן לנו את החיים שלנו, כל אחד מאיתנו. מה זה טעם החיים? שומע לך מאדוארד, מהו טעם החיים? יפה. חוץ מקוקה קולה, ההתרכזות בדבר המוסרי הכללי. כלומר, שאני רוצה שהעולם הזה יהיה יותר מתוקן. ככל שהעולם הזה יהיה יותר מתוקן, יוכל להיכנס אליו יותר שפע אלוקי. כן, הזכרנו את זה בשיעור שעבר, אם אני לא טועה, לגבי צפחת השמן. היא נותנת כלים והיא מוצקת. כלומר, ויכלו הכלים מלהבי, אומר אלישע, טוב, אז אם ככה, אי אפשר לשים יותר שמן. אני יכול לתת אור, לפי כמות הכלים שיש, נכון? אם אנחנו יוצרים עולם יותר מתוקן, אפשר להכניס אליו יותר אור. והזכרנו גם בשבוע שעבר, שזה גם הפשט של אין מוקדם ומאוחר בתורה. מי קובע את המאוחרות או המוקדמות בהופעה האלוקית? אנחנו. לכן בתורה יש שני ורסיות. לפעמים כתוב מה התוכנית האלוקית, ואחרי זה כתוב מה קרה בפועל. מי יצר את הפער הזה בין התוכנית האלוקית לבין מה שקרה באופן כרונולוגי? אנחנו. אם אנחנו היינו יוצרים עולם מתוקן, לפי התוכנית האלוקית, כך גם הייתה ההופעה האלוקית. א', ב', ג', ד', ה', כך גם היה א', ב', ג'. למה אין מוקדם ומאוחר בתורה? מכיוון שאנחנו יצרנו, בגלל הכלים שלא תמיד הם היו טובים, העולם לא היה מספיק מוכשר, מספיק מתוקן, מספיק ער למגמה שלו, ואז ימילה לפעמים דברים מופיעים, ודברים אחרים שהיו אמורים להופיע לא מופיעים. ברור? יאללה, קדימה. אנו, כלומר, כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. ברור לי שאם אני מקלף את כל הקליפות, כל יהודי באופן פרטי, ועם ישראל בכללותו, זה הסיפור שלו. זה מה שמחיה אותנו. אבל לפעמים בן אדם עושה הפך המגמה, מתנהג בצורה לא לעניין, עושה שחיתויות. רואים גם יהודים, השם ישמו, שהם מתנהגים לא תמיד הכי יפה בעולם. זה בגלל שמה שנקרא, עשו להם רע. בסדר? אין יהודים רעים, יש יהודים שעשו להם רע. ואז בן אדם, ומתגנבת לו מחשבה לא נכונה, שאם אני אתנהג ככל הגויים, אני אזכה לקדם את העולם. אבל אז אם בן אדם באמת באמת עושה מבחן עם עצמו, הוא אומר, וואו, זה לא אני. לא מתאים ליהודי להתנהג בצורה לא מוסרית, ולא נקייה, ולא טהורה. בסדר? בבקשה. איך? נאיביות? כן. תראה, אמרו לי הרבה פעמים בחיים שאני נאיבי. אמרתי להם, קודם כל אני מעדיף להיות נאיבי מאשר פסימי. נכון? ונאיבי זה השלב הבא באופטימי. כלומר, כדאי להיות אופטימיים, נכון? לראות את העולם בצורה חיובית. ואז בעזרת השם, גם הדברים יתממשו. אז אנחנו צריכים להיות מפוכחים. כלומר, לא להיות רחפנים ונאיבים. אבל אם האלטרנטיבה היא, אני אומר על עצמי, בין נאיבי לבין פסימי, אני מעדיף להיות נאיבי. יש לזה מחיר, אבל המחיר של המחיר הנלווה של נאיביות הוא לאין ערוך הרבה יותר טוב מאשר המחיר של הפסימיות, נכון? אתה בא, עזוב, זה לא ילך, שטויות. מכיר את האנשים האלה, אתה עוד לא מתחיל משהו, כבר מפנצ'ר אותך מראש. שלילי, לך, שטויות. לא, בוא תראה את הדברים בצורה חיובית. בן אדם שהוא לא אופטימי, הוא לא יכול, דיברנו מקודם על חינוך, בן אדם שהוא לא מחנך, לא יכול להיות לא אופטימי. מאמין בחיי העולמים וזורע. כמו שאומרים, סדר זרעים, נכון? מה זה סדר זרעים? מאמין בחיי העולמים וזורע. אבל אני לוקח את הזרע הזה, אני שם אותו באדמה, הוא נראה לי שהוא הולך לרכב, ובאמת הרבה פעמים זה נרכב. אבל אחרי שהוא נרכב, הוא צומח. אז אם אני לא אהיה עם אמונה ואני אהיה פסימי, אז אני לא עזרה אף פעם שום דבר, לא באדמה ולא באדמת החיים. בסדר? לא יאמין בתלמידים, לא יאמין בעצמי, לא יאמין בעם ישראל, לא יאמין בשום דבר. בסדר? טוב, יפה מאוד. פעם שמעתי איזה משהו יפה, שאומרים שההתפתחות האמונה של בן אדם בקדוש ברוך הוא, היא דומה לבייביסיטר. למה? בהתחלה ילד, נגיד ניקח את חנה ברכה, בסדר? חמודה וזה, היא לא אוהבת להיות לבד אף פעם, הבת שלי הקטנה. כשהייתה יותר קטנה, אז בהתחלה אפשר להגיד, טוב, היא אמרת, אבא תשב לידי. טוב, נומי, נומי, ילדתי, שר לה שירי ארס, ואומרת הקריאת שמע, והיא נרדמת חזק וברוך. אחרי זה אני אומר, תשמעי, את כבר ילדה גדולה. בואי, אני בחדר הסמוך. היא לא רואה אותי לידה, אבל היא מרגישה את הנוכחות שלי, למרות שאני בחדר סמוך. אחרי זה שלב יותר מתפתח, שההורים יכולים ללכת, עכשיו הלכו למסעדה, הלכו ללמוד תורה, הלכו לטייל, הלכו לזה, ולמרות שהאבא או אמא לא נמצאים בסמוך למיטה, וגם לא בחדר הסמוך, אבל היא יודעת שיש לה אבא ואמא, שהיא יכולה להתקשר אליהם, או לא להתקשר, היא יודעת שהם נוכחים. אותו דבר גם עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? ככל שאנחנו יותר מתבגרים, אז העולם האמוני שלנו יותר דק, ויכול גם לתפוס את זה, שגם אם אני לא תופס את הקדוש ברוך הוא עכשיו בציציותיו, אני מרגיש את הנוכחות שלו. משל יפה, לא? חזק וברוך. אז בואו נמשיך. הלאה. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים כלליים, בטלים וקלים, בלי תקנה. אם באמת היה חס וחלילה מציאות כזאת, שאנחנו מאבדים את האידיאלים שלנו, גמרנו, עם ישראל הופך ממש להיות הכוכב ה-52 של ארצות הברית, נגמרו, פסו אידיאלים, באותו רגע היינו כמלים ומתים, כמלים died. בסדר? היינו, למה? מה, הנה עובדה, יש כל מיני אומות עולם, כל מיני אתאיסטים. זה נכון אולי אצל אומות העולם, אבל עם ישראל, בלי אידיאל, הוא לא שווה שום דבר. אנחנו חיים בשביל אידיאל. בדיוק. הרב קוק כותב שיהודי בלי אידיאל, הוא יותר גרוע, האמת היא שכל בן אדם, הוא יותר גרוע מבהמה. כי אם בהמה היא חסרת אידיאלים, חסרת ערכים, אז היא לא מתוסכלת. אבל אם אדם, או בוודאי יהודי, אין לו למה לקום בבוקר, אז הוא מרגיש הכי סתמי בעולם, נכון? בן אדם, כמו שחזל אומרים, טוב לי שנהפכה שלייתי על פניי. כן, בן אדם אומר, עדיף, כן, השליה, איפה שגדלתי בתוך הבטן של אמא, עדיף שהייתי, לא, חס ושלום, לא הייתי נולד בכלל. נכון? הוא אומר, לא, אדרבה, ברוך השם, יש אידיאלים, יש למה לקום, יש מה לעשות. אני אספר לכם מחשבות שהיו לי לפני כמה שנים, וגם עד לפני כמה שנים, ואני בטוח שגם לכם הם היו, ואנחנו, יש happy end, happy end שמח. כן, מה הסיפור? ואדם אומר, טוב, תשמע, בסדר, אני חי בדור הזה, אבל אז, לא יודע, אולי הייתי, אם הייתי בדור יציאת מצרים, או במחתרות, בא, תופס בריטים, קרקס להם את הצורה, ערבים, עניינים, פה, אז היה משהו, היה אידיאלים, היה בשבילם כולם, אבל היום יש לך הכל, יש לך, אתה יכול הכל לעשות את זה. אבל זה שטויות. היום יש כל כך הרבה מה לעשות, נכון? כל כך הרבה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולתאר ולקדש ולהתכונן לבית מקדש ולהחזיר את עצמנו ואת העולם בתשובה. יש המון מה לעשות. אז יש בשביל מה לקום, נכון? ברוך השם, מה אתה אומר, חכם זינר? וואי וואי וואי. או, ככה צריך, אתה הרב, אתה צודיק, אתה יודע הכול. ככה אני צריך אתכם, חבר'ה. כל דבר שאני אומר לכם. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה, אני קורא בשורה הרביעית המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. ממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. אנחנו היינו מאבדים את זה, וכל העולם היה מאבד את זה. זה כמו לב שמפסיק לפעום. יש לי גוף, כל העולם הוא גוף, ואנחנו לב שבאיברים. יש פה עם, שמה שנותן לו את הדרייב, זה החמצן הזה, כן, מה? זה מה שנותן את המשאבה הזאת. ברגע שחס וחלילה אנחנו בלי ערכים, הלב דומם, ממילא כל הגוף, כל העולם דומם בעקבותיו. ברור? יפה. אבל לא תובד כליל, יש לנו הבטחה. אבל לא תובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. זיק, ניצוציישן, איך אומרים? איך? בוא נה, אתה אגיד, אוקיי, אתה דובר אנגלית ראותה, אה? אמרת בעברית. בסדר? זה, אנחנו יודעים שהחבד ניקס, בונים על הדבר הזה, וגם כל אחד מאיתנו אמור, אתה פוגש איש אמת, לא צריך לעשות יותר מדי. אני לא צריך לייצר אש שלא קיימת אצלך. לכל בן אדם יש גחל בתוך הלב, בתוך המוח, בתוך הגוף הישראלי. רק צריך וינפנפהו. תן לו איזה נפנוף קטן. הבן אדם נדלק. למה? למה? כי אני לא מייצר משהו חיצוני. אני בעצם מדליק משהו פנימי. עכשיו תראו איזה גאונות אלוקית, כן, אם יורשה לי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל החיים הם כאלה. כל החיים שלכם הם סוג של דז'ה-וו. אני לא מבקש מכם לייצר משהו שלא קיים בתוככם. נתתי לכם תורה. אתם למדתם תורה בתוך הבטן של אמא. נתתי לכם אישה. לכל אחד מאיתנו היינו מחוברים אחור באחור, כמו אדם וחווה שהיו מחוברים אח באח, אחור באחור, ואחרי זה הם, נכון, אחור וקדם סרטני כתוב, נכון? האדם הראשון היה דו פרצופי, איש ואישה, ואז יש את סוד הנסירה, והם אחור באחור, עכשיו עתידים להתקרב, פנים בפנים. אז גם בזיווג, זה אישה נקראת מציאה, כי איבדתי משהו. מה זה מציאה? זה משהו שאיבדתי אותו, ועכשיו אני מקבל אותו בחזרה. כל החיים הם סוג של דז'ה-וו. בסדר? אם אנחנו רק מתבוננים, זה צ'ופר, איך אומרים צ'ופר באנגלית? צ'ופריישן. פרייס, או, זה פרייס, זה מתנה, אני רואה שאתה קולט אותי, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה פור, פור שיש לנו, עוד לפני שאנחנו מתחילים, פור זה מילה באנגלית, נכון? לא נאמבר פור, אלא פור כאילו, כאילו צומי שהבין הבין. בסדר חברים, זה דבר מדהים הדבר הזה, שבעצם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מגיעים לעולם, שכבר מראש יש לנו את היתרון היחסי שלנו בתור יהודים, שיש לנו את האישה שמיועדת לנו. ויש לנו את התורה שמיועדת לנו, ואת הערכים שמיועדים לנו. מה עושה הרב קוק? אומר, אני נותן יותר מילים שנבין כולנו, שבלי זה, אם כל המרדפים אחרי דברים אחרים, אחרי הרצון לראות בשדות זרים, זה לא יסביע את הנשמה, כי אנחנו בת מלך, שאי אפשר להזין אותה במזון של איש כפר. בסדר? אנחנו אוכלים את התורה הקדושה, אוכלים את הדברים הכי טובים. הלאה, ממשיכים. אבל לא טובת כליל ממנו המגמה המוסרי, כלומר, תמיד אנחנו נהיה בעניינים, אף פעם זה לא יאבד מאיתנו, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה, כמו שהסברנו, הכל ניצוץ אלוקי שהולך ומוצט, והוא קיים בתוכנו. הלאה. איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, זה לא חיצוני לנו, אנחנו אוהבים את זה. זה נעים לנו, זה כיף לנו, אין דבר יותר טוב מאשר לעשות טוב למישהו אחר, כמו שאומר האדמו"ר מפיאסצנה. כשם שאיננו אוהבים את עצמנו. עכשיו תראו דבר מדהים. למה אנחנו כל כך אוהבים לעשות טוב לאנשים אחרים? לכאורה אתה פרייר. אולי אתה תעשה לו טוב והוא לא יעשה לך טוב. אולי זה לא משתלם. תראו מה אומר, איזה מבט עמוק ואמיתי. ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו, לא רק שאני לא אוהב אותך כמוני, ואהבת לרעך כמוך, אלא אני אוהב את עם ישראל יותר מאשר אני אוהב את עצמי. איך זה יכול להיות? תראו איך הוא אומר. כי בתוכיותנו, איננו מרגישים רק ניצוץ אחד. אני איראן, אז אני מכיר את הניצוץ האלוקי שמפעם מתוכי. אבל, כן, כי בתוכנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל, כלל ישראל, שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקרו לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. כי אם אני עכשיו אוהב את כל עם ישראל, אני מגלה יותר אלוקות במה שיש מסביבי, מאשר מה שיש בתוכי. ברור? זה דבר כל כך עמוק, נשמע פשוט, אבל זה הסיפור. כלומר, אם בן אדם באמת נופל לו הסימון והוא קולט שכל מה שיש מסביבי הוא אלוקי, ואני גם אלוקי, אבל אני ניצוץ אחד, ומסביבי יש כל כך הרבה ניצוצות, כל כך הרבה גילויים של הקדוש ברוך הוא, אז אני אוהב את העולם, את עם ישראל, את החיות, מה שאתם לא רוצים, את הבריאה, אפילו יותר ממה שאני אוהב את עצמי. וזה כבר אומר לנו הרמב״ם. אדם צריך לאהוב את אשתו, כגופו ויותר מגופו. מה? אדם קרוב אצל עצמו, מה זאת אומרת? אני יכול לראות מישהו יותר... כן, אני כבר אעשה לך את התרגול הזה, בזה שאתה חי בזוגיות, כן, עם אישה, אתה לומד לאהוב את הזולת עוד יותר מאשר אתה אוהב את עצמך. פעילי פלאים מפולאים. ברור חברים? אז תארו לכם מה זה לאהוב את כל עם ישראל. אתם יודעים שאתמול, היה יום הפטירה של הרב דרוקמן. הרב דרוקמן היה אדם ענק, אוהב ישראל. יום אחד שאלו את הרב אליהו, תגיד, אתה באמת, הרב מרדכי אליהו, שאלו, אתה אוהב את כל עם ישראל? הוא אומר, כן. וחוץ מזה, אם אני רואה שאני לא אוהב מישהו באופן מיוחד, אני אוהב את הרב דרוקמן, כך הוא היה אומר. והרב דרוקמן אוהב את כל עם ישראל, אז אני אוהב את כל עם ישראל. כך הרב אליהו היה אומר על הרב דרוקמן, פלא פלאות מפולאות. בסדר? באמת, כתבתי לכם אתמול, שלחתי תמונה, הרב שמואל אמר לי, הבן של הרב אליהו, אמר לי שהרב מרדכי אמר לו על הרב דרוקמן, שהוא רב אריה לוין של הדור שלנו. אוהב ישראל, אתם יודעים, רב אריה לוין, שמעתם עליו בוודאי. איש צדיק היה, שהיה גם רב של האסירים, של המחתרות, וגם הרב של המצורעים, ושל החולים. היה קטן קומה, ורב, רב נשמה, כן? כאילו, אדם ענק, אדם... נכון, 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 נכון. כן, הוא היה צפלון כזה, שהוא מסתכל, הוא מסתכל ללב שלך, הוא לא... הוא נמוכצ'י כזה, באמת זה נכון. מי שכתב עליו את הספר, היא קרובת משפחה שלנו, הספר איש צדיק היה, מי שלא קרא את זה, ספר מדהים, על האישיות של הרב אריה לוין, אני ממליץ לכם לקרוא את זה, יש לי בבית, יש לי במשרד פה. בלי נדר, אתם מוזמנים לקחת את זה, זה מרפא את הנפש, אני זוכר שבתור נער, קראתי את זה, אמרתי, וואו, צדיק, בדור שלנו, בן אדם, משהו לא יאומן. את הכסף שלו תורם לאנשים, לא רוצה גרוש, זה אמרו לו, בוא, נעמיד לך טסלה, תסדר אותך, לא, די לי בקט חרובים. לא צריך יותר. יהיה אדם מיוחד. אז זה, הזכרנו את הרב דרוקמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. טוב, הלאה. שהוא נפטר, אני חושב, גם בסדר גודל של 90 בערך. 90. אני זוכר שעשו לו יום הולדת 90, זה היה לפני 3 שנים. כן, לפני 3 שנים הוא נפטר, והייתי, זה היה בבנייני האומה, באו כל התלמידים שלו, ועשו לו יום הולדת כזה, ובאמצע פתאום החשיכו את האולם, ושמו איזה זרקור כזה, ופתאום רואים אותו בא, מתיישב בין כל התלמידים. שמו לו שולחן כזה, ואז כולנו התרכזנו מסביבו, והוא לימד מספר אורות. כמו שהוא היה. לא, אמיתי, באופן אמיתי. כן, סידרו זה, אף אחד לא שם לב, כי זה היה הסיפור שלו, הוא רצה לשבת תמיד עם הקהל. היית נכנס אליו לחדר, בואו נספר עוד משהו לעוד דוקמה, בכל זאת. היה לו חדר שכולו מלא בספרים. כולו מלא בספרים, וכולו גם מלא בסימניות של שיעורים שהוא העביר. היה יושב, כאילו יושב בחדר שלו, וכאן אתה רואה Empire State כאלה, כל מיני מגדלים של ספרים, הוא לוקח את הספר, הוא כמעט לא היה ישן בלילה. הוא הולך לישון ב2-3, קם לנץ, ובאמצע, אומר לו, תבוא אליי ב2:30 בלילה. מתי ב2:30? 2:30 בלילה. הרב, אתה תהיה? כן! ואחריו יש עוד רשימות. לא ישן בלילה. משהו מיוחד. טוב, זכותו תגן עליכם ועלינו. אמן. טוב, הלאה. אז הוא קיים את הדבר הזה שאנחנו קוראים, שבעצם הוא אהב את עם ישראל עוד אפילו מת עצמו. והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ עצמי שבנו. המגמה המוסרית, אני קורא 3 שורות אחרונות בפסקה מספר, היי. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה, מתבלט, או, טוב, קצת, זוהר לנוער. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא הוא מרכזם. הסבר. יש 72 שמות לקדוש ברוך הוא. שם עין בית זה נקרא. איך השם הזה, איך הוא כתוב? יש לנו 3 פסוקים באז ישיר, אחרי אז ישיר שם בפרשת בשלח. ויית ויבוא, קיצור, הגמרא מסכת סוכה אומרת, אתה לוקח את האות הראשונה מהפסוק הראשון, את האות האחרונה מהפסוק השני, והאות הראשונה בפסוק השלישי, ככה זה. כמו למשל, שם שדאי, נכון? שין דלת יוד, זה שם, אחד השמות, נכון? איפה הוא כתוב? במזוזה, בתפילין, נכון? שם פאי, מה זה פאי? זה השם של הפרנסה, פותח את ידיך. שם שפחות אומרים אותו, אולי לא ראי, כן, אנחנו אומרים, זו חליפתי תמורתי כפרתי, כן? או שם, בוא ניקח מחנוכה, שם נחל. איך המקובלים אומרים? ברוך אתה, השם, אוקיי? אשר כי אתם תצבנו, להדליק נר חנוכה. למה לא להדליק נר של חנוכה? להדליק נר חנוכה זה שם של הקדוש ברוך הוא, נחל. לכן לא להדליק נר של חנוכה. בסדר, זה לא סתם, קיצור, כל הדברים האלה. כל מיני שמות זה הופעות. איך? השם צבאות, נכון? זה גם שם, נכון? יש מלא, הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. השם הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא זה יוד קי וו קי. עכשיו זה שם שהוא נכתב ולא נקרא. כי אם אני כותב יוד קי וו קי, איך אתם צריכים לקרוא זה? יהבה. למה שאני רואה יוד, היי, ו, ו, אני אומר אדוני? כן, לשם לימוד מותר להגיד. למה? מה זה הדבר הזה? מה זה נכתב ואינו נקרא? הייתי ברור אותך שם? יפה. יוד, קי, ו, קי, זה היה, הווה, ויהיה. זאת אומרת, השם הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא, ההופעה הכי גבוהה שלו, זה משהו מהווה את ההוויה. שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לעם ישראל לפעם הראשונה, אומר לו, טוב, אם ישאלו לי מה שימוך, מה אומר להם? תאמר להם, אהיה אשר אהיה. אהיה שלחני עליכם. מה, לא הבנתי, מה זאת אומרת? מה, לא הבנתי מה אתה אומר לי. תגיד להם את זה, אל תדאג, יהיה בסדר. או שאומר, על ה, כתוב לנו על האבות, כתוב, ושמי השם, כן, אל שדאי שלחני אליכם, ושמי השם לא נודעתי להם, נכון? כתוב את זה בתורה, בספר, בחומש בראשית. מה זה, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, שאנחנו בתור בני אדם, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה שואל מה השם שלי, או מה נקודת ההתייחסות שלך אליי, אני אומר לך שזה אהיה אשר אהיה. מה שאתה תהווה אותי, אני יופיע בפניך. אני אסביר את זה בעברית יותר פשוטה. אם אני עכשיו מתייחס לקדוש ברוך הוא כמו שופט, או כמו עריץ שרוצה להיכנס לי בצורה, אז ככה הוא גם מתראה לפניי. ואם אני מהווה אותו בתור אלוה של חסד, בתור אבא טוב, בתור אדם שרוצה בטובתי, אז ככה הוא מתהווה כלפיי. הייתי יותר ברור? בסדר? אז זה הכוונה, אהיה אשר אהיה. אדוני, גם אתה בתור בן אדם, תגיד, מה יהיה איתי? אתה תהיה מה שאתה תהווה את עצמך. אם אני עובד על המידות שלי, אז אני יכול לתקן את עצמי, אני יכול להיות בן אדם שפל, ואני יכול להיות רום המעלה. למה? כי אני נקרא אדם. אדם זה מלשון שני דברים. כך אומר המהר"ל. או אדמה, שכל הזמן מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, או אדם מלשון אדמה לעליון. אתה מחליט מה אתה תהיה. אתה בבחירה החופשית שלך, בבחירות שלך בחיים, אתה מחליט מה אתה תהיה. ברור? אלדור, אתה איתי מותק? זאת אומרת, אנחנו מהווים את מה שאנחנו נהיה. השם הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא זה יוד כבר, כי זה היה, הווה ויהיה. יש איזה מהלך ארוך שאני לא נלאה אתכם עכשיו, למה זה א' וזה ה', הזדמנות אחרת, בסדר? אבל תאמינו לי, שבעצם למה השם הכי גבוה שהוא נכתב ולא נקרא הוא שם יוד כבר, כי הוא בעצם אומר, זה נכון שאני הבאתי את ההוויה, אני יצרתי את העבר, אני יוצר את ההווה ואני אצור את העתיד, אבל זה עדיין לא ברור לכם, אומר הקדוש ברוך הוא. לכן זה נכתב, אבל לא נקרא. בעיקרון, אנשים שכותבים ספרי תורה, מקובלים שכותבים ספרי תורה, לפני כל פעם שהם, יש כוונה מיוחדת, גם כל סופר סתם, צריך לעשות כוונה מיוחדת לפני שהוא כותב את שם השם. לא כל כוונה, לא כמו האותיות האחרות. יש כאלה שטובלים, ויש כאלה שטובלים 26 פעם לפני שהם כותבים את שם השם. כנגד י' ק' ו' ק'. מה מועיל במה? 26, זה הוא כנגד, הוא רוצה טהרה אילאית. כל אחד, לא, אתה לא חייב, אתה לא חייב. פעם אחת מספיק. בכל מקרה, בסדר חברים, אז זאת אומרת, לכן גם אנחנו אומרים, תגידו, אנחנו אומרים כל יום שמה ישראל, שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד. מה אנחנו אחרי זה אומרים? ברוך השם כבוד אותו לעולם ועד. אנחנו אומרים את זה בשקט או בקול? למה? למה? שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד, אומרים בקול גדול, וברוך השם כבוד אותו לעולם ועד. אנחנו אומרים, כי מה זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא? זו ההופעה שלו. זו ההוויה שלו, זה השמות שלו. כל השנה, קצת קשה לנו לקבל את זה, שהשם אחד הוא שמו אחד, כאילו זה, שההופעה היא בדיוק כמו העצמות. יום כיפור, יום מיוחד שבו אין פער בין הרצוי למצוי, בין העצמות לבין הגילוי. לכן אנחנו יכולים להגיד ברוך השם כל אותו לעולם ועד, בכל ביום כיפור. בסדר? טוב, בואו נחזור לפסקה שלנו וניפרד כידידים. מה הוא אומר לנו פה? המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. כן, כל מיני הופעות של הקדוש ברוך הוא, סביב הפרנסה, סביב השמירה, סביב הביטחון, שהשם העליון, מה זה? השם העליון הנכתב בבלתי נקרא, הוא מרכזם, זה היו תקי ובקי, מה שאמרתי הרגע. ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל, ואתם מבקים באדוני, יו תקי ובקי, אלוקיכם, חיים כולכם היום. כלומר, למה בפסוק, תמיד שהרב קוק כותב פסוק, תדעו לכם שכל הרעיון שהוא אמר בכל הפסקה מרוכז בפסוק הזה. למה הוא בחר בפסוק הזה? הוא אומר, כאשר אני עכשיו אקרא את זה כבר, לא בשם השם, ואתם הדבקים ביוד קי וו קי, אלוהיכם, האלוה שלכם, חיים כולכם היום. מתי ייווצר מציאות של חיים שלמים? מתי שאנחנו נדבק בשמו של הקדוש ברוך הוא באופן מוחלט, בשם הכי גבוה של יוד קי וו קי, ואתם הדבקים בהשם, למה הוא לא כתב ואתם הדבקים באלוקיכם אמת? למה הוא כתב יוד קי וו קי? כי זה המציאות הכי שלמה. הייתי ברור?
בסדר?
בדיוק, בדיוק. מתי אנחנו נזכה לחיות באופן מוסרי ובאופן זוגי אידיאלי ובאופן בריאותי אידיאלי, והכלכלה שלנו והצבא שלנו והזה, מתי שאנחנו נזכה לדבוק דבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא? כלומר, שהמגמה המוסרית היא לא תהיה רק הופעה צרה של שם שדאי או שם פאי או שם נחל כמו שהסברנו מקודם, אלא ביוד קי וו קי, אני ממש כל החיים שלי, כל מה שאני עושה זה נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. כן? כל מה שאתה מופיע בתורה, כל מה שאתה מבקש ממני, כל מה שאני נדרש לעשות, כל מה שאני רוצה לעשות, הוא לאור שם יוד קי וו קי שנמצא בתורה. כן. גם אינדיבידואלי וגם כלל ישראלי. כן. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה גם כלפי הבן אדם הפרטי. ברגע שבן אדם יהיה דבק בקדוש ברוך הוא, אז ממש כמו משה רבנו, שמשה רבנו נקרא איש האלוקים. נכון? מה זה, מה זה המיסטיקה הזאת? אני לא הבנתי. והחזן אומר, חציו אדם, חציו אלוקים. מה זה הדבר הזה? תשמע, לקוח מאיזה, אני יודע מה, הגדה היוונית. נכון? חס ושלום. אבל מה הכוונה? שהוא ממש נעשה אלוקי, לא נס לכו ולא קעתה עינו 120 שנה, הוא חי באופן אידיאלי. ברור? בואו נקרא ברשותכם עוד פעם את הפסקה השנייה, כדי שהדברים יהיו ברורים. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה. למה אנחנו אוהבים? כי זה מתאים לנו. כשם שהננו אוהבים את עצמנו. יפה מאוד. ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו. זוכרים שאמרנו? יש לי ניצוץ אחד, אבל יש... כי בתוכיותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקרו לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. ממילא אני כל כך אוהב אנשים. כל אחד מאיתנו. הדבר הכי טבעי זה לאהוב. לא ברור איך אפשר לשנוא. לא ברור איך אפשר לדבר לשון הרע על בן אדם אחר. לא ברור איך הכאב שלך... של הבן אדם אחר, כן, דיברנו על רבי לוין, אז אחד המשפטים הכי מפורסמים, שהוא בא לרופא ואמר, הרגל של אשתי כואבת לנו. נכון? כולם מכירים את זה. באמת זה ככה. באמת זה ככה. כלומר, אם בן אדם נמצא במציאות אידיאלית, אז כאב שלך זה גם כאב שלי. אבל בוא נדבר באופן פוזיטיבי. שאתה שמח, חכם קלמן, אני שמח. שמישהו מצליח, אני מה הבעיה? אני חי באופן תחרותי? למה לא? אתה עד רבה, תרים לו. אתם מבינים? זה חיים אחרים לגמרי. אם אני לא חי ככה, אז אני חי באופן תחרותי. זה או אני או הוא. מרפק ידה. ומרפק אהו, כן? הוא בא, בואו, אני אצל... אבל אנחנו חיים בפנים. אתה צודק, שהעולם החיצוני... נכון, תרבות המערב היא כזאת שזה או אני או הוא, אני בג'ונגל, כי לא שאני אוכל או שאני נאכל. אבל בא הרב קוק ומציג לנו את תורה הגדולה, את היהדות האמיתית, שככה יהודי צריך להתנהג. יהודי צריך להיות מפרגן, להיות אוהב, לדבר בשפת השפע. פש, איזה יופי! יש לי גיס שהוא, אני גם משתדל לדבר בשפת השפע, אבל הוא... אתה רק נראה, הנה הגיע הרב הצדיק, הצנצנת המן, הפטיש החזק, הקריש הנפיץ. ו... על מי אתה מדבר? מה אתה רוצה כאילו? נכון, אבל זה שאומרים לנו מילים טובות, זה מרים לנו. זה נותן בנו אמון. פתאום אנחנו מתחילים להאמין בעצמנו שאנחנו שווים משהו. בסדר? אז למה לא לפזר מילים טובות? למה לא להגיד דברים טובים? אבל היכולת להגיד דברים טובים ושהם יבואו ממקום אמיתי, זה אם התפיסה היא כזאת. בסדר? ושורות אחרונות, המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה, מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם העליון, כמו שהערכנו להסביר, הנכתב ובלתי נקרא, הוא מרכזם, ועל כן מונח בו שרור החיים לנו. כן, זה המפתח. צרור החיים, כן, צרור מפתחות, כן. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מה זה החיים האמיתיים? מה זה תהיה נשמתו צרורה? הרי בן אדם כבר נפטר. הרי אם בן אדם רואה שהכל הוא אלוקי, אז בן אדם נמצא באוצר החיים. המוות הוא תעצומות החיים. ככה כותב הרב קור. לאדם שנפטר, יש לו יותר כוח. אבל בן אדם שנפטר, הוא לא יכול כבר לפעול. כן, עד עכשיו הוא יכול היה לפעול רק בתוך הגוף שלו. עכשיו הוא יכול לפעול על כל העולם. נכון, לכן רשב"י אמר, שאני נפטר, תרביצו על האש. מה? למה? כי ביום האחרון, רשב"י אמר, עד עכשיו, רבי שמעון בר יוחאי, אני הולך לגלות לכם סודות שלא גיליתי כל החיים שלי. ושאני נפטר, כן, הייתה אש, הייתה בערה מסביבו, של רבי שמעון בר יוחאי. והוא אמר, הוא כותב בזוהר, תעשו סעודה, תעשו הילולה. מה, למה? כי עד עכשיו יכולת לפעול רק אתה מול קלמן. בא רבי שמעון בר יוחאי, אומר, מה, לא רק מול קלמן, אני עובד עכשיו כל העולם, כי אני כבר לא בתוך גוף. אני נשמה שהיא דבר אוניברסלי. יהי רצון שנזכה בזה שם לנשמה כלל ישראלית, מתוך מבט טוב, אמיתי וכנה. רק שמחות. שבוע הבא, פסקה ו', לא לשכוח. שבוע הבא יש סודות עניינים.
שלום, ערב טוב, ברשות הרב. רב ציודה, זכר צדיק לברכה, בשיחותיו חזר אין ספור פעמים על הגישה לקריאת הסיפור של יוסף ואחיו, והרב ציודה מראה שהתורה עסוקה כאן בבניין בית ישראל על כל שבטיו, חלקיו, כוחותיו, וממילא ההתגוששות הזו היא לא איזה דבר סתמי פראי, אלא בניית כל הכוחות השונים והמגוונים בתוך מבנה אחד שקוראים לו בית ישראל, אבל הכל בסופו של דבר הוא אחדות אחת. מאיפה הרב ציודה ידע את הדברים? פשוט מפני שהוא קרא את הסיפור של יוסף ואחיו עד לסוף, עד לפרשה שלנו, פרשת ויגש, והלאה לפרשת ויחי, כפי שהסוף הטוב מגלה שהאחים חוזרים לשורש אחדותם, וכפי שכתוב בפירוט של מספרם, כל הנפש הבאה לבית, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70. רש"י מתקשה למה כתוב על מספר 70 נפש. היה צריך להיות כל הנפשות מספרם 70. אם בית יעקב מונה 70 נפשות, למה כתוב כל הנפש 70? אומר רש"י, מצאתי בויקרא רבה, עשיו שש נפשות היו לו, והכתוב קורא אותו נפשות ביתו לשון רבים, לפי שהיו עובדים לאלוהות הרבה. יעקב, 70 נפשות היו לו, והכתוב קורא אותה נפש, לפי שהיו עובדים לאל אחד. לא נעיין היום במדרש, בלי נדר בפעם הבאה, אבל תמצית דברי רש"י, שמשום שכל השבטים, משום ש70 הנפשות המרכיבים את בית יעקב עובדים לאל אחד, משום כך באמת זאת נפש אחת. אלא, כפי שכתוב בבעל התניא, שהנשמה הזאת היא בגופים מחולקים, אבל באמת זאת נפש אחת, והראיה שהם עובדים כולם לאל אחד. כך גם כותב רש"י בפרשת וזאת הברכה, הפרשה החותמת את התורה. עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. לפי הפירוש השני ברש"י, העמים כולם אמורים בסופו של דבר להתגייר ולזבוח זבחי צדק, זבחים של גרי צדק. מה יוביל את העמים להתגייר? על ידי הפרקמטיה, על ידי הסחורה של זבולון, תגרי הקום, הסוחרים, הגויים, באים אל ארצו, והוא עומד על הספר. אז זבולון עושה מסחר על הספר, על המים. ואז אומרים אותם סוחרים, הואיל ונצטערנו עד כאן, נלך עד ירושלים. טוב, עשינו את המסחר, אם אנחנו פה, אז בואו נהיה על תקן תיירים, ניכנס לירושלים, נראה מה קורה בירושלים, ונראה מה יראתה של אומה זו ומה מעשיה. והם רואים את כל ישראל עובדים לאלוה אחד, ואוכלים מאכל אחד. והם מתפעלים מזה, לפי שהעקום, עובדי כוכבים ומזלות, אלוה של זה לא כאלוה של זה, ומאכלו של זה לא כמאכלו של זה. וזה הראייה הזאת שיש אומה שכולה עובדת לאל אחד, זה מפעים אותם ומתגיירים שם, שנאמר שם מזבחו זבחי צדק. הרש"י הזה שקראנו, שהכתוב קורא את כל נפשות בית יעקב, נפש אחת לפי שהיו עובדים לאל אחד, מופיע בספר שמירת הלשון, בשער התבונה פרק ו'. שם מדבר רבנו החפץ חיים על עצות, על התבוננות, על דברים שיוכלו לעזור לנו, אם נלמד אותם, אם נכיר אותם, לדבר פחות לשון הרע ורכילות. אז הוא מדבר על איסור נקימה ונטירה. וכך הוא כותב, אם הרע לו שיתנהג עמו חברו באיזה דבר שלא כהוגן, אף על פי כן צריך להיזהר לא לנקום ממנו ולא לנטור שנאה עליו. וכאילו לא היה ביניהם שום דבר. למה לא לקום ולא לנטור למי שעשה לי רעה? כי זה הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה. ויקרא י"ט, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. זה לא חוכמה לאהוב את רעך כמוך, שאתם באמת אוהבים. החוכמה היא במצב שאתה עומד לנקום ולנטור, ואז הקדוש ברוך הוא בולם אותך ואומר, לא תיקום ולא תיטור. להפך, עכשיו זה הזמן ואהבת לרעך כמוך. לכאורה זה נגד התכונה האנושית. אומר החפץ חיים, וכדי להשקיט את הדבר בדעתו, אמרתי להעתיק רעיון אחד נשגב, ששורשו נמצא בירושלמי. הירושלמי מביא משל, שאם נפנים אותו, נהיה מסוגלים לא לנקום ולא לנטור. אפילו שמגיע לו שאני אנקום ואנטור. כמו שאם היה הולך בדרך, ונגפה רגלו האחת בשנייה, ועל ידי זה נפל לארץ, ונפצע גופו ופניו, וגם הרגל ההיא. אדם הולך ברגל. הולך, עושה הליכה, מסתכל באייפון, לא מרוכז. בסוף הרגל שלו דורכת על הרגל שלו, והוא נופל. מלבד שאין עולה בדעתו לנקום מאותה רגל מלרפותה, אף אין לו שום שנאה על הרגל ההיא. לכאורה, הרגל השמאלית שלי הפילה אותי, אז עכשיו אני אטפל ברגל השמאלית. לא, אם קרה משהו, אני אקח את הרגל השמאלית לרופא, ואני אפילו בלב לא שונא את הרגל השמאלית שלי. למה? אבל בגללה הרגל הימנית שלי נפלה, ואני נפלתי, והאייפון נשבר. כי מי הרגל ומי גופו ופניו? הכל עניין אחד. אך שהוא מתחלק לאיברים, אומר הירושלמי, שתי כוס מים, תרגע, הרגל הזאת היא שלך, גם הרגל השנייה היא שלך, הידיים שלך, הפנים שלך. אתה אדם אחד, אורגני. אז למה נפלתי? הרגל אשמה. לא, רק הוא חושב בדעתו שעוונותיו גרמו לו. כפרת עוונות, כנראה עשיתי משהו, והקדוש ברוך הוא עכשיו מנקה אותי. זה המשל. אומר הירושלמי, אם הבנת את המשל וצחקת, עכשיו תבין ברצינות מה קורה בעם ישראל. אם הראה שלא היטיב עמו חברו באיזו טובה שביקש מאיתו, או אפילו לא שהוא לא היטיב, אלא ציירו וגדפו באיזה דבר. אז החבר שלי הוא לא בסדר, אני אראה לו. לא. לא לנקום ולנטור את השנאה עליו. למה? אבל הוא באמת לא בסדר. תראו מה הוא עשה לי. כי מי הוא חברו ומי הוא? אתה חושב שאתם שניים נפרדים? הכל משורש אחד יצאו. ככתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אנחנו אומרים את זה כל מנחה בשבת, אבל כנראה עייפים מהצ'ונט ומהמנוחה או מהשיעורים. ולא מפנימים. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. וכתוב כל הנפש הבא על בית יעקב 70, ולא כתיב, לא כתוב נפשות, להורות לנו שכל נפשות ישראל למעלה הם כמו נפש אחת. אם אנחנו נפש אחת, אז למה אני אשכנזי ואתה ספרדי? ולמה הוא שמאלני ואני ימני? למה הוא דתי? ואמרת שכל הנפשות הם אחת. למה לא כולנו אותו דבר? אך שכל אחד יש לו בחינה בפני עצמו. נפש אחת מופיעה בדמויות שונות, במפלגות שונות, בקבוצות, בשבטים שונים, כמו האדם בכללו. האדם בכללו הוא אחד, אומר הרמב״ם, דע כי נפש האדם אחת. אלא מה? לנפש הזאת יש גוף עם איברים שונים. שונים, לא אותו דבר. יש ראש, יש לב, מספר אחת, יש ידיים, רגליים, ויש גם שערות, ציפורניים, אבל הכל זה דבר אחד. והוא ממשיך החפץ חיים ואומר, גם בסוף המסלול נגיע לאותו מקום, וגם לשורש אחד יאספו כל ישראל לבסוף, והוא תחת כיסא הכבוד, כמו שנאמר בשמואל א', והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם. באנו ממקור אחד, וכולנו הולכים אל אותו יעד. אלא מה? כל הבעיה היא פה בעולם הזה. למעלה, בעולם הנשמות, לפני שנולדנו ואחרי שנשלים את המשימה שלנו, בעולם הנשמות הכל אחד. אבל רק בעולם הזה, אנחנו לא רואים תשת חושך ואילילה, אומר המסילת ישרים בשם המדרש, זה העולם הזה. אנחנו פה לא רואים. מצד שכל אחד מלובש בחומר בפני עצמו, הגוף שלי זה לא הגוף שלך, והגוף שלו זה לא הגוף שלו. אז במחילה אנחנו עם עיניים שרואות כל כך שטחי, בגלל שהגוף שלך לא דומה לגוף שלי, אז זה אומר שאנחנו לא נשמה אחת. ולא רק הגוף, אלא עסקי הגוף, וענייניו והעסקיו של כל אחד הוא עניין בפני עצמו. כמה שאני מרוויח או לא מרוויח, זה לא אותו ארנק שלך. אז ארנק שלנו שונה, והתקציבים של המפלגות זה שונה. אז השונות הזאת של הגוף ושל ענייני הגוף, זה מבליט את השוני ואת ההבדל, ולא רואים את המאחד. לכן מדמה האדם בדעתו שהוא איש פרטי, ואינו שייך לחברו הישראלי כלל, אבל באמת לא כן הדבר. באמת לא כן הדבר, זה מה שאנחנו לומדים כאן במכון מאיר כל כך הרבה. לא כן הדבר. פה לומדים שאנחנו לא אנשים פרטיים. כולנו שייכים לעם אחד כללי, לכלל ישראל. כלל ישראל, נשמה אחת בגופים מחולקים, אז יעלה על הדעת שאדם יפצע את עצמו. כולנו בני איש אחד אנחנו, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. שלום.